ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמורה דף כ"ח. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק שישי, פרק כל האסורים, בראש דף כ"ח עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים ממול. כתבנו תחת הכותרת נושא, תערובת איסור עם קורבנות. איסורים שונים שאוסרים בכל שהן, אם נתערבו בקורבנות העומדים לקרב. המשנה, כל האסורים לגבי מזבח. אוסרים בכל שהן. זאת אומרת, אחד מהאיסורים עם אלף מותרים, הכל אסור. ומה הם הדברים האסורים לגבי מזבח? הרובה והנרבה והמוקצה. מוקצה זה דבר, בהמה, שהקצו אותו לתקרובת, להקריב כקורבן לעבוד הזרה. והנאבד, השתחוו לבהמה, ואתנן ומחיר, אתנן זונה, מחיר כלב, והכלאיים והטריפה ויוצא דופן. המשנה מרחיבה על חלק מהדוגמאות האלו. איזה הוא מוקצה? המוקצה לעבודת כוכבים הוא אסור, ומה שעליו מותר. אם היה איזו כיסוי או ציפוי על הבהמה, אינו נאסר, ואיזו נאבד, כל שעובדים אותו, הוא ומה שעליו אסור. וזה מותר באכילה. כלומר, הבהמות שנאסרו משום מוקצה או משום נאבד, הם אסורים כקורבן, אבל אינם אסורים להדיות. נשים לב מבחינת מבנה המשנה או המשניות. כאן המשנה התייחסה למוקצה, איזו מוקצה, אחר כך איזו נאבד. בדף כ"ט עמוד א' אנחנו נראה המשנה שואלת איזהו אתנן, ובדף למד עמוד א' איזהו מחיר כלב. הגמרא אמר מו, ציטוט מהמשנה, אוסרים בכל שהן. מהי כמשמלן? דלא בטלי ברובה, שהדברים האסורים אלו אינם בטלים ברוב. בדרך כלל, אם יש תערובת איסור והתר, אנחנו אומרים בטל ברוב. והמשנה שלנו באה לומר, ללמד, שבעניין הזה, בעניינים האלו, הדוגמאות האלו אינם בטלים ברוב. תנינה, הדבר הזה כבר שנוי, כבר נלמד ממקום אחר. מיד אתם רואים אצלנו בגמרות המסומנות קטע בסוגריים. ההערה שמופיעה בשוליים יש שני כוכביות, כתבנו, הסוגריים אינם לשם דילוג. כלומר, בניגוד לשימוש הרוב שלנו בגמרות המסומנות עם סוגריים כן לדלג, כאן זה לא המטרה, אלא להראות. דעיקר השאלה היא תנינה, כלומר כבר למדנו את הדבר הזה, למה צריכים כפילות משניות? למה לי למהדר ולמתניחה, למה צריכים לחזור ולשנות את זה כאן? אז אחרי הסוגריים אתם רואים מיד התשובה, איצטריך, אני צריך את הכפילות הזאת פעמיים. והגמרא תמשיך לפרט התשובה הזאת. עכשיו נחזור ל נתייחס עוד טיפה בעניין המבנה של הסוגיה הבאה בשוליים ממול תחת הכותרת מבנה. אתם רואים את צורת מעוין, הבלטת המילה תנינה, סגנון שאלה שחוזרת על עצמה, למה לי כפל מקורות לאותו עניין. ומילא אנחנו שואלים את זה כאן, ובעוד כמה שורות אחרי שגמרא תיתן תשובה על זה תשאל הגמרא עוד פעם. אז גם לפי מה שאתה משיב תנינה, גם זה שנוי במקום אחר. ושוב פעם הגמרא תגיב עוד פעם שלישית באותו סגנון קושיה. אז עכשיו נקרא את הגמרא ישר כולל הקטע שבסוגריים. למה יש צורך למשנתנו ללמוד שהדברים עושים בכל שאין שאין ביטול ברוב תנינה? הכלל הזה, הידיעה הזו כבר שנוי, כל הקודשים שנתערבו בחטאות מתות או בשור הנשכל, אפילו אחד בריבו ימותו. לפני שאנחנו נוכל להבין באופן ברור השאלה, הסגנון פה משהו מעופל. מה שקראנו עכשיו, אפילו אחד בריבו ימותו, משמע דה אחד כשר נתערב בריבו 10,000 פסולים. וקשיא לן, לגבי המשנה הזאת העלו קושיה, מהי אפילו דקאמר? הניסוח, כפי שאמרנו, נגיד את זה עוד פעם, הניסוח מראה או מלמד שאפילו שאחד כשר, כלומר אפילו אחד כשר שנתערב ב10,000 פסולים, כולם ימותו. חטאות המתות זה כמו ולד חטאת או תמורת חטאת, יש 5 חטאות המתות, למדנו הרבה עליהם בעבר. שור הנשכל זה שור שחייב סקילה, כאילו לדוגמת שור שהרג אדם. והניסוח משמע כעת קורבן אחד כשר שנתערב עם 10,000 שברי נשכל, כולם ימותו. מה זה אפילו דקמה? כי אם על זה מדובר, זה לא חידוש גדול, זה לא מצדיק המילה אפילו אחד, אפילו קורבן אחד עם 10,000 פסולים. ומשנינן הכי קטני נתערבו בהן, כלומר יש לנו הרבה זבחים, קורבנות כשרים, ונתערב בקבוצה של קורבנות מחטאות מתות או שור הנשכל, אפילו אחד בריבו ימותו. אפילו אחד פסול בריבו ב10,000 כשרים, כולם ימותו מחשש על כל אחד ואחד שהוא שור הנשכל. אז אנחנו לומדים מכאן, מהמקור הזה, שאין ביטול ברוב. אז למה יש צורך למשנה שלנו ללמד אותו דבר? תשובה, יצטרך. אני צריך גם את זה וגם את זה. סלקא דאיתא חמינא, אם לא היה לי שני המקורות, הייתי חושב הטעם הוא הסיבה ששם הזכרנו פה חטאות המתות, שואה נזכר, הסיבה ששם אינו בתי ואסורים למזבח, הטעם הוא דאיסורי הנאה. מה הם האיסורי הנאה? שואה נזכר, חטאות המתות, אבל אלו במשנתנו דלאו איסורי הנאה. אפילו הדוגמאות של רובע ונרבה, מדובר שהעבירה הזאת נעשתה בעיד אחד, אז השור הרובע או השור הנרבע אינו חייב מיתת בדין. רש"י בדיבור המתחיל אבל כותב, אני דמנתין רובע ונרבע דמותרים באכילה להדיות, דבהכי עסקינן שרבע או נרבע על פי עיד אחד דאינה נזכרת בכך. לא מספיק עיד אחד שראה את המעשה לחייב סקילה, או שהבעלים הודו ומודה בכנס פטור, או מדובר ברובע או נרבע שהבעלים הודו שהשור שלו היה מורב בזה, השור פטור מסקילה. אז במקרה שמשנתנו שאינו מדובר באיסורי הנאה, אימא לבטלו, הייתי חושב ששייך ביטול ברוב, אם יש לי בהמה אחת ש שברשימת האסורים במשנה אם רוב קורבנות כשרים, אז הייתי חושב כן בטל, כמה שמלמן איתין שלא, אין ביטול ברוב. אז נחזור לגמרא, נקרא את זה, את השורה האחרונה עוד פעם, אבל הכה במשנה שלנו דלאב איסורי הנאה, כפי שאמרנו, גם המקרים של רובע ונרבע מדבר במעשה ש שנראתה על ידי עד אחד, אימה ליפטר ורובה, הייתי חושב שאותו איסור בטל ברוב הקורבנות הכשרים. כמה שמל, לכן יש צורך למשנה שלנו למה גם במקרה כזה שלא מדובר באיסורי הנאה, הבהמה האסורה אוסרת את התערובת למרות שיש רוב קורבנות כשרים. שואלת הגמרא, ורובע ונרבע, נמי תנינא, הדוגמאות של רובע ונרבע שהם אוסרים בתערובת זה גם שנוי כבר. שוב פעם, יש כפילות לגבי הדוגמה של רובע ונרבע. איפה? מה כתוב? נתערבו ברובע ונרבע. יעור עד שיסתעבו וימחו ויביא בדמי היפה שבהן מאותו אמין. אם יש תערובת ואני לא מזהה מי הוא הרובע ומי הוא הקורבן הכשר, אז אני מחייב את כולם לראות עד שיפלו בהם מום, ואני אמשוך או אני אקח אצביע על הבהמה הכי יוקרה, יקרה, הכי יפה שבהן, ומהכסף שיקבל תמורת הפדיון שלו הקנה את הקורבן, את הקורבן שנדרש, ורואים שתערובת עם רובע ונרבע אין ביטול. יש לנו סימון עיגול עם קו תוכו ברשי תנינה. אנחנו נסתכל ביחד ברשי לקראת, נקרא לזה הרבע השליש או הרבע האחרון של השורות הקצרות. תנינה הטעם בזבחים, אחד מן הזבחים שנתערב ברובע ונרבע דחולים, יראו עד שיסתעבו וימחו ויביא בדמי היפה שבהם קורבן מאותו המין. כלומר, ממין אותו קורבן שנתערב בהן, אם שלמים היו, יביא בדמי יפה שבהן שלמים, דיד הקדשה לעליונה, ואם עולה איתה, יביא בדמי היפה עולה. אלמה שמינן מהתם, דלא בטלי ברובה. לומדים משם, בזה שלמרות שנגיד רוב התערובת היו שלמים, ורק אחד רובע התערב בהן, מחייבים את כולם לראות עד שיפלו בהן מום, ונפעול כמו ההוראות שראינו כאן ברשי. מה כן רואים? שרובע לא בטל ברוב קורבנות כשרים. אז יש לנו כבר מקור בעניין רובע ונרבע, למה צריכים ללמוד עליו בכפילות? הגמרא עונה, אמר רב כהנא, אמרית לשמיית קמי דרב סימי בר אשי, אמר לי חדה בחולין וחדה בקודשים. משנתנו מדובר שהרובע התערב בבהמות אחרים כשהם עדיין חולין, ואחר כך הבעל הבית הקדיש את כולם. והמקור השני, רובע ונרבע התערב כשאין כבר היו קורבנות, כבר הוקדשו כקורבנות. וצריכי, אני צריך את שני, ללמד את שני המקרים. דיאש מינן גבי קודשים, שהרובע פוסל בתערובת עם בהמות שכבר הוקדשו כקורבנות, ואמרנו שאין ביטול ברוב משום דה מאיסי, לשון מאוס, רובע שנמצא תוך בהמות שכבר קדושים, זה מאוס, מצב מאוס. אבל גבי חולין, בהמת בהמה שנרבה או רבה שהתערב בבהמות חולין, בשעת התערובת אין כאן מאיסות. מאיסות שייך כשאתה בתחום דבר קדוש, אבל אם התערובת בשעת התערובת היו חולין, רשי שורה אחרונה בשורות הקצות, אבל אך אגבי חולין זה לא מאיסי בשעת תערובת, זה לא שייך והוא חילי גבוה. שוב פעם, בשעת התערובת אין שום חילי גבוה, אין מה ליבטלן, שהיה מקום לחשוב טוב אז הרובע או הנרבה בתל וכי מקדיש להו קדשי שפיר, אחר כך שהבעל הבית מקדיש את כל הבהמות ההקדש חל יפה, והכבר איבטי לאיסור, האיסור כבר בטל, לא, כאילו במו איננו אינו קיים, ולקריבו ונקריב את כולם. אז על זה אנחנו אומרים כמה שמלן שלא כן. שואלת הגמרא, ובחולין למי תנינה? הזכרת שהמשנה שלנו מתייחס לתערובת בשאר הבהמות שעדיין היו חולין, גם זה כבר שנוי במקום אחר. ורשי מוסיף, ובחולין נמי תנינה דאפילו בחולין ממש לא בטלי ברובה בעלי חיים וכל הנח וחשי וכל דברים אחרים שהם חשובים. המושג של ביטול שייך אם הדבר המתבטל אינו דבר חשוב, אבל אם הדבר שאמור להתבטל הוא נחשב, לא שייך לדבר על ביטול. אז על זה אנחנו שואלים, ובחולין נמי, גם בתחום חולין ממש דבר חשוב שהוא אסור אינו בטל תנינה, ואילו אסורים ואוסרים בכל שהם. הנה משנה ממסכת עבודה זרה שמתאר, מביא לנו רשימה של דברים שהם דברים אסורים, ואם הם נמצאים בתערובת אפילו אם יש הרבה הרבה יותר אתר כנגדו, לא עוזר, הם אוסרים בכל שהם. בכל שהם כבר כלשהו של האיסור פוגע ואוסר את כל התערובת, למרות שהרבה מעבר לרוב כשר. ואנחנו נקרא את רשימת הדברים, לא נתעכב להסביר כל פרט ופרט, נסמוך על כל אחד מכם ללמוד את הרשי והסבר מפורט. אז מה הם הדברים שהם אסורים וגם אוסרים בכלשהו? יין נסך, עבודת כוכבים, פסלים, פסל, עבודה זרה, וציפורי מצורע, ואורות לבובין, ושיער נזיר, ופטר חמור, ובשר בחלב, ושור הנשכל, ועגלה ערופה, וחולין שנשחטו בעזרה, ושעיר המשתלח. הרי אלו אסורים ואוסרים בכל שהם. אז יש לנו פה רשימה שאומרת דברים חשובים, ובין רשימה של דברים חשובים גם בהמות אסורות, לדוגמת רובע ונרבה, דבר חשוב שנמצא בתערובת רוב היתר לא בטל. אז למה יש צורך למשנתנו בזמן שיש לנו את המשנה הזאת ממסכת עבודה זרה? צריכי, אני צריך את שניהם. דאי אשמין הטעם, אם היינו מלמדים שם דאין ביטול, יש כוכבית שאנחנו רואים אצל הגמרא ונלמד עם הקרסה הזאת. אם היינו מלמדים שם דלהדיות, שם לא דובר על תערובת בעניין קורבנות, סתם אדם היה לו שערות קשרות וקצת שיער נזיר למשל, שלפתי אחד מהרשימה פה שלמדנו, הקצת שיער נזיר יעשו את כל הסורות הקשרות המותרות. זה לא קשור להקרבת קורבנות, זה כוונה דלהדיות, או אם היה לי עדר עגלים ובתוכם עגלה ערופה התערבבה. כל השאלה כאן זה עניין הדיות. אז שמה אני מבין שמה אין ביטול, אבל לגבוה, אם היה מדובר בתערובת איסור עם קורבנות, גבוה הכוונה שאני מקריב לשם, אמא לא נפסדינו לכולו. כאילו חבל להפסיד את כל הקורבנות האלה בגלל איזו מיעוט איסור שיתערב בהם. נחזור לגמרא, שורה שלישית ברחבות, והיא אשמינה אחר שלא בתל. הדוגמה שלנו בעניין רובע שתערבב עם מה שמתברר שכל השאר הן קורבנות דלגבוה, שזהו עניין של קורבנות לגבוה דמייס, השיקול של מאיסות מהווה שיקול מכריע. אבל להדיות אימה אפילו איסורי הנאה לבטלו ברובה, אבל אם מדובר בתערובת שכל כולו לעדיות, לא קשור לקורבנות, שיהיה ביטול ברוב, כמה שמלן, לכן המקור ההוא מלמד שגם אם הוא להדיות, אם הוא סך הכל להדיות, גם שם הדברים החשובים, האסורים אינם מתבטלים, וכל התערובת נאסר. עכשיו סימון חדש ונושא חדש, כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא מקורות לאיסורי מזבח: 1. רובע נרבע, 2. נאבד, 3. מוקצה. יהיה שימוש במשולש וגם מספר רומאי שמחובר למשולש, 1 ו-2, שני מקורות להוציא רובע ונרבע. אז בואו נשים לב, אחד משולש רומאי אחד פה, וכשאנחנו נגיע לעמוד ב' בעזרת השם, קצת יותר מחצי העמוד מול תוספות תלמוד לומר, יש עוד משולש מספר רומאי 2, ושם כתוב והייתנה מייתי לה. מה זה לה? דרובע ונרבע אסורין לגבורה מאחה. אז נראה מהלך שני עוד בעניין הסימונים. נראה פפיון, ומה הפפיון מבליט? קטעי פסוק שנדרשו להיות מקור לאיסור. אנחנו נדרוש פסוק בויקרא פרק א' פסוק ב', הבאנו את הפסוק בשוליים ממול, נקרא את הפסוק עכשיו. שם כתוב: דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אז בפסוק יש רשימה: מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, והגמרא תדרוש את החלקים האלו. מיד אתם רואים פפיון כאן, וכתבנו גם מספר 1, פפיון עם 1, זה הקטע הראשון, ובעמוד הבא פפיון שורה חמישית מראש העמוד, וגם מספר 2, ובאמצע עמוד מן הצון מופיע מספר 3. מה כל קטע אמור להוציא, כלומר להפוק למעט נמאותי מקורבן, זאת אומרת שיהיה פסול לקורבן? אז פס כפול בא להבליט להוציא מה שנאסר מכוח הדרשה. למשל, מן הבהמה להוציא רובע ונרבע, שאנחנו נגיע לעמוד ב'. מן הבקר להוציא את הנאבד, שמי שהשתחווה לבהמה, הבהמה הזאת נאסרת לקורבן. ובהמשך, מן הצון להוציא את המוקצה, מי שהקצו בהמה לצורך תקרובת עבודה זרה, להקריב כקורבן לעבודה זרה. ויש עוד דרשות, אנחנו לא מפרטים את כולם, אבל בהופעת הפס הכפול לומדים מה עוד פסול, מה עוד פסול לקורבן. בהמשך יהיה עוד צורה, עוד סימון, ונתייחס אליו עוד טיפה. עכשיו הגמרא. ורובה ונרבה מנלן דעשירי לגבוה. אנחנו, אגב, הזכרנו מקודם שרובה ונרבה שאנחנו דנים בו, זה רובה ונרבה שהעבירה בוצעה לפני עיד אחד. אז הוא לא חייב מיתת בדין, הוא אינו נשכר, ובכל זאת הוא אסור לגבוה, אסור להביא אותו כקורבן. אז אנחנו רוצים לדעת מניין שרובה ונרבה אסורים לגבוה. דתנו רבנן, מן הבהמה, שוב פעם מהפסוק שקראנו, שכתוב מן אדם כי יקריב מכם קורבן השם, מן הבהמה. מן הבהמה, יש כאן איזו מיעוט, כלומר מהבהמה ולא לא כולם, להוציא רובה ונרבה. הגמרא שואל, וכאן סימון חדש מופיע, צורת הבית, וכתבנו בצד, בשוליים, זה יהיה מעקב, כי הבית הזה יופיע בכיוונים הפוכים כל כמה שורות. עם השפיץ למעלה, ניסיונות לומר דאין צריך קרא כדי לאסור. הבית הפוך, תשובות להנאל, ולכן באי קרא. אז בכל שלב אנחנו נדע איפה אוחזים, האם יש צורך לפסוק ללמד פסול רובה ונרבה, או אולי אין צורך לפסוק. יכולתי בכוחות עצמי, מכוח הסברה, להגיע לפסול רובה ונרבה כקורבן. וכאן הגמרא מנסה להגיד שאני לא צריך פסוק, והלא דין הוא, שואל את הגמרא, ומה בעל מום שלא נעבדה בעבירה פסול לגבי מזבח? כידוע, בהמת בעל מום פסול לקורבן, אבל הבהמה הזאת לא הייתה שותפה לשום עבירה, אבל היא נולד בעל מום, מה לעשות, וזה פוסל אותה מקורבן. עובר ונרבה שנעבדה בהן עבירה, אינו דין שאסורים לגבי מזבח. אז הסברה כאן אומרת שבהמה שהייתה שותפה לעבירה ודאי נפסלת מעל גבי המזבח בלי צורך לפסוק. הגמרא דוחה את הקושיה ואומר, אני בכל זאת צריך פסוק, חורש בשור וחמור יוכיח. יש איסור, זה חלק מהתחום מהכלל של איסורי כלאיים. אחד מהדוגמאות האסורות בתחום כליים זה לחבר שור חמור למחרשה שיחרשו ביחד. אז זה נקרא שחורש בשור וחמור. זה יוכיח שהתערבותם, איך נגיד, הקשר שלהם לביצוע עבירה אינו מהווה סיבה לפסול כקורבן. שהגמרא אומרת בדוגמה הזאת שחורש בשור וחמור, הוא יוכיח שאין התערבות בעבירה גורם לפסול, שנתעבדה בו עבירה ומותר לגבי מזבח. לכן בלי הפסוק של מן הבהמה היה מקום לומר דרובה ונרבה יהיו מותרים. ברש"י, ארבע שורות מסוף העמוד, חורש בשור חמור יוכיח שמותר לגבוה אם הקדישו אחרי כן. אם הוא הקדיש את השור אחרי שחרש בו יחד עם חמור, ואחר כך הוא הקדיש אותו כקורבן, הוא כשר, אז גם ברובע ונרבה. לולי הפסוק מן הבהמה, היה מקום לחשוב שאינו נפסל לגבי מזבח. נחזור לגמרא. מה לחורש בשור וחמור, אתה לא יכול להשתמש בזה כהוכחה שאני צריך את הפסוק, שאין חייבים מיטה. יש עבירה, נכון, יש עבירה לחורש בשור וחמור, אבל אינה עבירה חמורה במובן הזה שיש בו חיוב מיטה. מיטת בית דין, תאמר ברובע ונרבע שחייבים מיטה. בפוטנציאל, אם היו נגיד שני עדים, אלו עבירות חמורות שיכול להביא לידי מיטת בית דין. אז דבר כזה, אני מעצמי קל וחומר מבעל מום הייתי יודע בלי פסוק שרובע ונרבע פסולים למזבח. הגמרא עונה, אתה אמרת שמכך הייתי חושב שיש צורך לפסוק, תור לך מה שהבאת. מה שאמרת עכשיו שיש הוכחה מכך שיש בהם חיוב מיטה, זה אינו משכנע לטעון שאין צורך לפסוק. הרי שנתעבדה בהן עבירה בשני עדים, זה נכון אם מדובר בעבירה רובע נרבע בנוכחות שני עדים, אז יש מיטת בית דין. נעבדה בהן עבירה על פי עד אחד או על פי הבעלים, מניין? כאן אין מיטת בית דין. והייתי יודע, לא הייתי יודע שכזה דבר פסול מעל גבי המזבח. לכן אני כן צריך את הפסוק. אמר רבי שמעון. אז לפני שנתקדם לדבריו של רבי שמעון, הגענו לנקודה שבו אנחנו מצדיקים צורך לפסוק לפסול בהמה רובע ונרבע מעל גבי מזבח, והוא מדובר ברובע ונרבע פי עד אחד, שאין כאן מיטת בית דין. ולולי הפסוק הייתי חושב להשוות או לדמות את זה לחורש בשור וחמור, שגם בהם אין מיטת בית דין, ואנחנו יודעים ששם אם נעבדו בהן עבירה ואחר כך הוקדשו, הם קשירים לגבי מזבח, אז גם רובע ונרבע בעד אחד יהיו קשירים לגבי מזבח. לכן בא הפסוק מן הבהמה להוציא רובע ונרבע. אמר רבי שמעון, אני דן. הוא אומר, בכל זאת אני רוצה להוכיח שאין צורך לפסוק. גם לאור מה שהזכרנו פה, בלי שני עדים, איך הסברה יעבוד? הנה, ומה בעל מום שאין התראת שני עדים פוסלתו מאכילה? אם שני עדים אומרים שיש כאן מום, זה לא פוסל את הבהמה מאכילת הדיוט, אדם ישחוט את הבהמה בחצרו ויאכל סטייקים מזה, אין בעיה. הודעת עד אחד פוסלתו מהקרבה. מה זה עד אחד? חכם שבקי בענייני מומים, חכם אחד שאמר שהמום הזה הוא מום קבוע, הוא לא משהו חולף, וזה מספיק לפסול אותו מהקרבה. ברובע ונרבע שהודעת שני עדים פוסלתו מאכילה, הרי הבהמה חייבת סקילה, אינו דין שהודעת עד אחד פוסלתו מהקרבה. אז זה קבו חומר מי בעמום לרובה ונרבה שהודעת עד אחד, גם אם מדובר בעד אחד, מצב שאין מיתת בית דין, בכל זאת יהיה פסול מקורבן בלי צורך הפסוק. אין צורך לפסוק. עכשיו קורה משהו שאנחנו צריכים להמתין לברר למה זה קורה. תלמוד לומר מן הבהמה להוציא רובה ונרבה, זה לא מובן מה שקראנו עכשיו, כי בלי התלמוד לומר, בלי הפסוק, הגעתי למסקנה שרובה ונרבה פסול אפילו אם מדובר בעד אחד מעקבה. אני לא צריך את מן הבהמה. הגמרא כעת תטפל בדבר הזה. אנחנו נגיד כמה מילים לפני שנתקדם לתוך הגמרא. הצגנו בפניכם את הבעיה כאן, שבעצם אני לא צריך את המין הבאימה, כך נראה. בעמוד ב', שורה שנייה מראש העמוד, הגמרא תראה שהקו החומר מבעל מום הוא קו החומר פריחה. זאת אומרת, אפשר לפרוח את הקו החומר, וזה מה שקורה שתי שורות מראש עמוד ב', מה לבעמום, שכן מומו ניכר. זה שבעמום פסול הקרבה, זה בגלל שהמום שלו ניכר. זה סיבה לפסול אותו מהקרבה. תאמר ברובה ונרבה שאין מומו ניכר, ואין מומו ניכר, יהיה קשה לגבי מזבח. יש מקום לחשוב שבכל זה רובה ונרבה יהיה קשה למזבח. תלמוד לומר מן הבהמה להוציא רובה ונרבה. לכן רק מכוח הפסוק לומדים הפסול שרובה ונרבה. מה שקרה פה בגמרא, לא ראינו את השלבים, את התוספת הזאת. אז מה שאנחנו אומרים בסוף כ"ח עמוד א', אין צורך לפסוק. הוכחנו מבעמום ובינתיים יש לעשות קו החומר לפסול רובה ונרבה אפילו מדובר בעד אחד. מה זה תלמוד לא מאמין הבהמה? לא צריך. עכשיו אנחנו קוראים בשורה האחרונה בחפכת עמוד א', בתוך הקטע שבסוגריים, והאתיה מדינה. דינה זה קו חומר, ולמה לי קרא? למה יש צורך לפסוק לפסול הרובה ולרבה מאחר שהוא נלמד קו חומר מבעל מום? אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אמר רב אשי, משום דעיקה למימר מעיקרה דדינה פירחה. שכבר בהתחלה שניסית לעשות קו החומר מבעל מום, הוא קו החומר עם קושיה בתוכו, או קו החומר שאפשר לפרוח אותו, והנה הפרחה. מה לבעל מום, שכן מומו ניכר, ניסית לעשות קו החומר מבעל מום לרובה ולבעל לא, לבעל מום יש סיבה חזקה יותר לפסול דווקא אותו ולא הרובה ונרבה. ומה הסיבה? שצבמו מומו ניכר. תאמר ברובה ונרבה שאין מומו ניכר, הואי ואין מומו ניכר אצל הרובה ונרבה, יהיה קשה לגבי מזבח. תלמוד לומר מן הבהמה להוציא רובה ונרבה מן הבקר. שוב פעם ציטוט מאותו פסוק ויקרא, פרק א' פסוק ב', קראנו את הפסוק מקודם. מה אנחנו לומדים מהמילים מן הבקר? להוציא את הנאבד. שוב פעם באותו סגנון שאתה אומר לנו, הפסוק אומר תיקח בהמה מן הבקר, כלומר לא כל הבקר קשר לקורבן, רק מן הבקר. ומה לא קשר? להוציא את הנאבד, בהמה שהשתחוו אליו כאליל, הוא נפסל מלהיות קורבן. שואלת הגמרא, לאיזה צורך יש לפסוק, ולא דין הוא בלי הפסוק? ומה אתנן ומחיר? שציפויין מותרין הן אסורין, דם נותן אתנן לזונה. ואנחנו יודעים מהתורה שאתנן זונה ומחיר כלב לא תביא בית השם אלוקיך, הם פסולים לבית המקדש. מחיר זה אדם שהחליף כלה עם כלב למשל. אז הכלי הזה נאסר למזבח. עכשיו אם ציפו את הכלי שניתן כאתנן, או ציפו את הכלי, או הכלי שקיבלת תמורת כלב, זה, וציפית אותם עם שכבת זהב, השכבת הזהב הזאת מותרת לגבוה, מותר להביא אותו לבית המקדש ולצפות המזבח למשל, או קירות בית קודש הקודשים. אז למרות שהבהמה עצמה אסורה, ציפויין מותר. אז יש לנו דוגמאות אתנן ומחיר שהציפוי מותר והן אסורים. נאבד בהמה שהשתחוו לה כעבוד הזרה שציפויו אסור, אינו דין שהוא אסור. אם הציפוי אסור, אז ודאי שהבהמה עצמה תהיה אסורה. מה שכותב שורה ראשונה, ציפויהן, אם שיחכה, לשם שכח, לחסות משהו, אם שיחכה עליו שום דבר לאחר שנתנו לה, נתנו את הכלי לה, לזונה, מותר ציפוי לבוא לבית השם, לעשות ליקויים למזבח. את התורה לא עשרה אלא גם שניהם. זה הפסוק בדברים חבקים ופסוק יוטט. אותם הם עשויים, האתנן והמחיר כלב, ולא ציפויהן. ממשיך רשי, נאבד שציפויין אסור דכתיב לא תחמוד כסף וזהב עליהם. אז מה שעליהם נאסר. אז השאלה חזרה לגמרא, אני לא צריך פסוק להוציא את הנאבד, אני רואה שהנאבד הוא יותר, הוא נלמד כדבר אסור למזבח מאתנן. ממשיך הגמרא עם דחייה לקושה או חילוף. אם לא היה לי פסוק, הייתי יכול לטעון ההפך. ומה אתנן ומחיר שהן אסורים, ציפויהן מותרים, נאבד שמותר, אינו דין שיהיה ציפויו מותר. מה זה, מה הכוונה פה נאבד שמותר? אז אם אנחנו נסתכל ברבנו גרשום, יש לנו כוכבית ופחות יותר ממול הנקודה הזאת. ברבנו גרשום, נאבד שהוא מותר למזבח, לא, שלא מצינו שאסור בפירוש מן התורה. אין פסוק שאוסרת נאבד מלהיות קורבן באופן מפורש. אינו דין שציפויו מותר. אולי לכיוון הזה יש ללכת. אז אם לא היה לי הפסוק מן הבהמה כאילו להוציא את הנאבד, הייתי טוען שלא רק הציפוי מותר, גם הבהמה עצמה מותרת. הגמרא אומר, אם תגיד כך שאין לו דין שיהיה ציפויו מותר, אם כן ביטלת לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך. הפסוק אוסרת מה שעליהם, הציפוי של שמה שעל גבי עבוד הזר, על גבי דבר הנאבד, הציפוי נאסר, נגיד באופן מפורש פה. אז אתה לא יכול להציע איזושהי סברה או טענה או גישה שבסופו של דבר יבטל פסוק. אגמונה, אני אקיימנו. לא, אין כאן בעיה של ביטול הפסוק, ובכל זאת אני אתעון מה שטענו, שאם לא היה פסוק הייתי טוען מה שאמרנו מקודם. אני אקיימנו, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, שיש איסור של ציפוי בדבר שאין בו רוח חיים, כמו שעבדו כל פריט שאינו קשור לבעל חי, והפכו את הפריט הזה לעבודה זרה. אם ציפית אותו בציפוי, הציפוי נאסר. אבל בדבר שיש בו רוח חיים, הואיל והוא מותר, כפי שאמרנו לפני 5-6 שורות, שהבעל חי שנאבד לא בהכרח נאסר לגבוה. זה הכוונה, הואיל והוא מותר. אם לא היה לי הפסוק, הייתי מגיע לאותו מסקנה שהצענו מקודם, שהואיל והוא מותר, יכול יהיה ציפוי מותר. תלמוד לומר, מן הבקר להוציא את הנאבד. רש"י כותב, תלמוד לומר, מן הבקר ולא כל הבקר, להוציא את הנאבד. אסור לגבוה. הפסוק אומר לנו שהבהמה שנאבדה כעבודה זרה אסור לקורבן, וכיוון שאסור לגבוה, ציפויין אסור אף להדיות. הציפוי יהיה אסור אפילו להדיות, דקרינה בי לא תחמוד. מאחר שחל שם עבודה זרה לגבי גבוה, הציפוי שציפית אותו נאסר אפילו להדיות. ממשיך הגמרא עם קושיה ארוכה. מת כפלה רב חנניה, תמה דמעטי קרא. הסיבה שהציפוי אסור, יש פסוק לא תחמוד שמלמד על איסור הציפוי. הלא מעטי קרא, ציפוי מותר, והכתיב, ואיבדתם את שמם, כל העשוי לשמם. אז מכאן רואים שיש צורך לאבד אותו, הוא אסור. אז אם יש לי ואיבדתם את שמם, אני לא צריך את הפסוק שקראנו מקודם, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך. הגמרא עונה, אני כן צריך את הפסוק לא תחמוד לעשות את הציפוי, כי הביבדם את שמם יש לימוד אחר ממנו. ההוא לכנות לשם ודיעתה. דוגמאות, לבית גליה, אם במקום של עבוד הזרה נקרא בית גליה, גליה זה לשון גבוה. בואו נכנה את השם, בואו נעשה ממנו צחוק. קרינן אותו בית קריה. בית קריה זה זה בית הכיסא במחילה, אבל מאחר שאנחנו מדברים על עבוד הזר מותר לנו להזכיר דברי גנאי, יש ביטוי בור קליע שמהווה מין תיאור של סוג של בית הכיסא. פשוט חופרים בור ושם עושים מה שעושים, ואם יש מקום שהיה נקרא שם, נגיד מקום של עבוד הזרה שהיו קוראים לו בי גליה, אז מכנים את המקום הזה בית קריה, עם כל המשמעות שהצגנו בפניכם. מקום שהיו קוראים לו פני המולך, תקרא אותו פני כלב. מקום שהיו קוראים לו עין קול, תקרא לו עין קוץ. אז זה הלימוד שאנחנו לומדים ואיבדתם את שמם. טוב, עד כה הזכרנו מן הבהמה וגם מן הבקר. מה נלמד מן הבהמה? להוציא את הרובה ונרבה. מה למדנו מן הבקר? להוציא את הנאבד. שואל את הגמרא, ואיפוך ענה, מן הבהמה להוציא את הנאבד, מן הבקר להוציא רובה ונרבה. הגמרא אומרת, לא, יש סיבה לכך שמשייכים את הביטוי מן הבהמה דווקא להוציא הרובה, וכן מן הבקר דווקא להוציא את הנאבד. הטעם מעניינה דקרא, כתיב גבי בהמה ואיש כי ייתן שכבתו בבהמה, זה כמו רובה, מות יומת. אז בעניין רובה הפסוק משתמשת במילה בהמה, אז מן הבהמה משייכים אותו לאיסור שכיבה, רובה ונרבה. גבי בקר כתיב, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, שור זה לשון בקר, והפסוק הזה בקונטקסט של עבודה זרה, דהיינו נאבד. עכשיו עוד פפיון, דרשה שלישית מאותו פסוק, מן הצון. כתוב מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון. יש להדגיש שבקשר לצון כתוב ומין וו פלוס המילה מין הצון, ומין הצון, וזה יבוא לידי ביטוי עוד מעט. אז מין הצון, מה זה מלמד? להוציא את המוקצה. שקצו בהמה לצורך תקרובת עבוד הזרה, בהמה שיהווה קורבן לאיזו פסל, בהמה כזאת נפסלת מקורבן. כתוב וו ומין הצון, להוציא את הנוגח, בהמה שנגחה והמית אדם. ושוב פעם נזכיר בעיד אחד, אז הוא לא נזכר בבית דין, בכל זאת עיד אחד מעיד על בהמה שהיא המיתה אדם, פסו לקורבן. אמר רבי שמעון, אם נאמר רובה שזה פסו לקורבן, למה נאמר נוגח? תסתפק ברובה ולמד נוגח בלי צורך לפסוק להתייחס אליו באופן מיוחד. רשי כותב, אם נאמר רובה דעשו לקבעה, ולא שניהם, רובה ונוגח, שווים. דאם היו שני עדים בדבר, שניהם נזכרים. אז הם מאוד דומים בהלכותיהם. אז למה יש צורך ללמד, למשל, מן הבהמה להוציא את הרובה ומן הצון להוציא את הנוגח? אז נקרא את השאלה עוד פעם, אם נאמר רובה למה נאמר נוגח, ואם נאמר נוגח למה נאמר רובה? תשובה, לפי שיש ברובה מה שאין כן בנוגח, ויש בנוגח מה שאין כן ברובה. ומה הם התכונות המיוחדות? יש ברובה שרובה עושה אונס כרצון, מה שאין כן בנוגח. אם הגיחו בהמה, הגמר מתייחסת למה שנקרא שור האיצטדין במסכת בבא קמא, זה שהם דוחפים את השור נגד רצונו להיות נוגח וממית. שור כזה אינו נזכר. לא כן בקשר לרובה בנסיבות של אונס, הבהמה כן תסכה. אז יש ברובה את הצד החמור הזה שעשינו בו אונס כרצון, מה שאין כבנוגח, ויש בנוגח שהנוגח משלם את הכופר. מה זה כופר? זה תשלום עבור האדם, את השווי של אדם שהומת. למרות שהשור נסכל, יש גם תשלום של כופר, מה שאין כן ברובה. אז השיטה מקובצת פה בעוד חטא מוסיף עוד כמה מילים. אמרנו שיש בנוגע שנוגח משלם את הכופר לאחר מיטה, מה שאין כן ברובה, ומפני שיש ברובה מה שאין כן בנוגח, ובנוגח מה שאין כן ברובה הוא צריך, אנחנו חוזרים לגמרא בשורה הבאה, הוא צריך לומר רובה והוא צריך לומר נוגח. אז עד כאן למדנו פסולי קורבן מהפסוק מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, מה כל מילה באה למעט, והגענו למשולש מספר 2. ואמרנו כבר במילות הקדמה שאלו הם שתי גישות, שני מקורות לפסול רובה ונרבה לגבורה, לקורבן. והי תנה מייתי לה שרובה ונרבה אסור לגבורה, מאחה, דתניה. הרובה והנרבה הם כקודשים שקידם מום עובר להקדשן. וצריכים מום קבוע לפדות עליהן, שנאמר כי מושחתם בהם מום בם. אז קודם כל יש כאן פסוק כי מושחתם בהם מום בם, ומכאן ההתייחסות לרובה ונרבה כבהמה שהיה מום עובר לפני שהקדשת את הבהמה. כבר רואים שהבהמה הזאת פסול לגבוה, פסול להקרבה, וצריכים להמתין עד שיפור בהם מום קבוע כדי לבדות. ומביאים פסוק כי משחתם בהם מום בם. מהי תמוד? איך רואים מהפסוק הזה איזושהי נגיד רמז לפסול בהמה שנרבעה או שרבעה? חיסורי מחסרה ואחי קטני. אז יש להבין את המקור שקראנו בצורה אחרת ממה שלמדנו עד עכשיו. אז מה הלימוד באמת? מניין שהן אסורים? דיברנו על רובה ונרבה, מה המקור שהם אסורים לקורבן? תמוד לומר כי משחתם בהם מום בם. ותנא דבי רבי ישמעאל, כל מקום שנאמר השחתה, כפכבנו בשורה שתי שורות לפני כן בפסוק המילה מושחתם. איפה שכתוב מילה כזאת השחתה, אינו אלא דבר ערווה ועבודת כוכבים. דבר ערווה דכתיב כי השחית כל בשר בפרשת נוח לפני המבול. אנחנו יודעים שהם היו מעורבים בענייני ערווה, והפסוק אומר השחית. עבודת כוכבים דכתיב פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תומת כל סמל. מה יש ללמוד מכאן? איזה קשר יש בין הדברים? קראנו פסוק מקודם כי מושחתם. המילה מושחתם מתכוונת, מרמזת לשני תחומים: דבר ערווה כמו רובה ונרבה, וגם לעבודה זרה. וגם כתוב באותו פסוק כי משחתם בהם מום בם. אז יש ללמוד כל שהמום פוסל בו דבר ערווה ועבודת כוכבים פוסלים בהן. אז נשאל את עצמנו, קורבנות, האם מום פוסל בהם? כן. אז אם מום פוסל בהם, גם דבר ערווה פוסל בהם, דהיינו רובה ונרבה. המשולש מספר רומי 2 נקרא לו הגישה של תנא דבי רבי ישמעאל. שואלת הגמרא, ותנא דבי רבי ישמעאל, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, מהי דריש בהו? הרי תנא דבי רבי ישמעאל למדו שפסולים לקורבן דבר שמום פוסל בו, דהיינו קורבנות, גם דבר ערווה, רובה ונרבה, וגם עבודה זרה, כמו נאבד, כמו מוקצה שהקצו את הבהמה לתקוב את עבודה זרה. משם תנא דבי ישמעאל לומדים את הפסולים האלו. אז מה תנא דבי ישמעאל שלמדו כי משחתם בהם מום בם, שלמדו את הפסולים שהזכרנו מוקדם יותר תחת הכותרת של מספר משולש מספר רומאי אחד, שלמד את כל הדברים האלו מהפסוק בויקרא פרק א' פסוק ב' מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן. אז מהי דריש בהו? מה תנא דבי ישמעאל לא לומד משם? מביילי, פרט לחולה, הבהמה, בהמה חולה, זקן ומזועם. רש"י על מילה מזועם, שמוציא זיעה ומסריח. אז בהמות שהן מוגדרות כחולים, זקנים, מזועמים, פסולים כקורבן, לפי תנא דבי ישמעאל, זה נלמד מהפסוק בויקרא פרק א' פסוק ב'. ותנא קמא דאפקינהו, תנא קמא כלומר משולש מספר רומאי אחד, דאפקינהו להני קראי לעובר ונרבה, הפסוק מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, השתמשו בפסוק ללימוד הקודם, רובה נרבה, נאבד ומוקצה, חולה זקן וזה מנעלי, מאיפה תנקמה ילמד הפסולים האלו? תשובה, נפגלי יש פסוק ויקה פרק א' פסוק יוד, והבאנו את הפסוק בשוליים, ואם מן הצון קורבנו, מן הכבשים, מן הכסבים ומן, או מן העיזים, לעולה זכר תמים יקריבנו. אז תנא קמא ילמד הפסול חולה זקן זעם נפקא ליה מן הצאן, מן הכבשים או מן העיזים. ולתנא דבי רבי שמעאל, אז מה הם אומרים על הפסוק הזה? אורחי דקרא לשטויי הכי. אין זה דרך הפסוק לדבר, לכתוב בצורה כזאת. במילים אחרות, אין לימוד מיוחד יוצא דופן או נוסף מזה שהתורה כותבת בסגנון כזה. זה דרך הפסוק לדבר כך, אבל זה בניגוד ל פסוק שדרשו מקודם, מן הבהמה, מן הבקר מלצון. הגרא באות ב' אומר על זה כולה מיותר, כל הפסוק הזה הוא מיותר, ולכן ניתן לדרוש אותו כמו שהם דרשו אותו. ציטוט מהמשנה, איזהו מוקצה? המוקצה לעבודת כוכבים. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו איסור מוקצה למזבח בהמה שקצהו לתקרובת עבודה זרה. אמר ריש לקיש, אין מוקצה אסור אלא מוקצה לשבע שנים. רש"י כותב לשבע שנים שהוקצה עד לשבע שנים, ובסוף שבע שנים יקריבוהו לעבודת כוכבים. דהכי הווי מוקצה, דכתיב ופר שני שבע שנים. זה עוד מעט נראה בגמרא, שפתמוהו שבע שנים על מהכי אורחיהו למעבר, ככה דרכם, דרכם של עובדי עבודה זרה. אז ריש לקיש אומר שאיך נדע אם הבהמה באמת הוקצה לעבודה זרה, כלומר הוקצה לשם קורבן לעבודה זרה, אם הקצהו לשבע שנים, שנאמר ויהי בלילה ההוא ויאמר לו השם, כמסופר בספר שופטים פרק ו' פסוק כ"ה, הקדוש ברוך הוא פונה לגדעון ואומר לו, קח את פר השור אשר לאביך ופר השני שבע שנים. ומה זה השבע שנים האלו? אמרנו שפיתמו את השור במשך שבע שנים לקראת העלתו לפסל. הגמרא שואלת, איך אתה מביא ראיה משם? והאתה מוקצה בלחוד הווה נאבד נמי הווה. שם מדובר על שור שגם עבדו אותו. אמר רב אחא בר יעקב, מוקצה לעבוד ולא עבדו, אם לא באמת עבדו את השור הזה. רב אמר לעולם עבדו וחידושו. רש"י כותב לעולם עבדו אלא מההו לא גמרי מידי, לא לומדים משם כלום, דחידוש הוא. כל מה שקרה שם עם פנייה לגדעון, כך מצד הקדוש ברוך הוא, כך את הפרשו וכו', הכל חידוש. כלומר, אנחנו מבינים, רואים, לומדים על כך שהוא העלה אותו כקורבן, אבל לא לפי כללי קורבן, לא לפי חוקי קורבן. אז זה נקרא חידוש, וזה כדי אמר רבי אבא בר כהנא. דאמר רבי אבא בר כהנא, שמונה דברים התירו באותו לילה. והגמרא מביאה אותם בכותרות פה, במילה אחת שהיא מהווה כותרת, שמונה כאילו. חוץ, כלומר שחיטת חוץ. לילה, דרך כלל לא מקריבים בלילה, אבל שם כן הקריבו את הקורבן בלילה. וזרות, זאת הקרבה שלו על ידי כהן. אנחנו ממשיכים לחפתת עמוד א', מה עוד עשו שם שהוא יוצא דופן, שהוא חידוש? כלי שרת, כלומר לא הוצרכו לכלי שרת. וכלי השירה, רש"י כותב, הוא שקריב בכלי השירה באותו שהיה משמש לשירה, שימש לשם. ושש, ועצי השירה, הם הקטירו בשימוש חומר בעירה עצי השירה, שירה הרי זה עבוד הזרה. ושם כתוב, רש"י מביא בשורה שלישית מראש העמוד, ואת השירה אשר עליה תכרות. מה עוד? ומוקצה, הקריבו קורבן שהיה מוקצה לעבוד הזרה ונאבד. אמר רב טובי בר מתנה, אמר רב יושיע, מניין למוקצה מן התורה? עכשיו רש"י מסביר, כסרגא דאיתא הווה מינה, שאנחנו נשנה אותו אחר כך, אבל הווה מינה דאחי, כאמר מניין שחייב אדם להקצות קורבנו לשמיים ולא יקריבנו מיד כשהקדישו. כלומר, אדם מקדיש קורבן ויש לו להמתין קצת עד שהוא בפועל יקריב אותו. אז מניין לדבר הזה? הגמרא עונה שנאמר, עכשיו המשולש שאתם רואים פה מוסבר בשוליים שלבים להבנת השאלה, מניין למוקצה מן התורה. אוקיי, אז אנחנו נביא מקור לדבר שאינו, אבל צריכים לזרום, שנאמר תשמרו להקריב לי במועדו, כל שעושים לו שימור. זאת אומרת צריכים לעשות שימור, המתנה לצורך גבוה, וכפי שאמרנו מקודם, שלא להקריב אותו מיד אחרי שאתה מקדיש את הקורבן. מקיף לאבא למעטה, איתית אימרה דצומה ולא עביד לשימור, אחי נמי דלו חזו להקרבה. מה זה אימרה דצומה? רש"י כותב, כבש רעב שלא נשמר מעולם ולא חששו. האם במצב כזה הוא פסול לקורבן? זה לא נכון, הוא קשה לקורבן. אמר לי, ענה אז הבהרה כאן, הנה תשמרו להקריב לי במועדו כאמינה. הבאתי פסוק והדיוק מהפסוק הוא כך, לי, הפסוק אומר תשמרו להקריב לי במועדו, לי ולא לאדון אחר. ואיזו אדון אחר שמקריבים לו? הווי אומר, זו עבודת כוכבים. רש"י, לי ולא לאדון אחר, דהכי כאמינא, מניין למוקצה לעבודת כוכבים שאסור מן התורה? מה שהיה הוקצה לתקרובת עבודה זרה שהוא אסור להקריב אותו כקורבן, מאחה, מה שהסברנו, מה שקראנו, שרק מה שהיה לי ולא נשמר לעבודה זרה להקריב לו. עד כאן שיעורנו להיום.